אז בואו קודם כל נהיה עם 8, בסדר? אז פחות או יותר ככה, אולי שתי הנקודות המרכזיות שראינו בשיעור הקודם, קודם כל על העניין שבאמת הטבע של עם ישראל זה בארץ ישראל, ולכן כשאנחנו בגלות, זה גדולה להצליח לשמור תורה ומצוות, אבל זה להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אז זה, אומנם זה גדולה, בוודאי, להעמיד קדושה בניגוד לטבע, אבל באופן עקרוני, הקדושה צריכה להיות בטבע שלה. זאת אומרת, כל דבר צריך להיות במקום הנכון לו, ואפילו זה שאנחנו לא מרגישים טוב בגלות, זה באמת חושב שזה לא, זה לא המקום הטבעי לנו. זו הייתה נקודה אחת, והנקודה השנייה היא הצורך באמת ב... קודם כל שאהבתו של הקדוש ברוך הוא תתגלה אלינו בלי שום תנאי, כי אנחנו בעצם מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם, בעצם אין קיום לעולם ללא עם ישראל בעולם וללא התורה בעולם, כי זה בעצם מה שמביא את הקדוש ברוך הוא כביכול לידי ביטוי בעולם. כל הבריאה מביאה לידי ביטוי את הקדוש ברוך הוא, כן? כל הבריאה מעידה על הקדוש ברוך הוא, אבל מי שבאמת מייצג אותו בעולם זה עם ישראל בתורתו, הוא זה שמייצג את הקדוש ברוך הוא, ולכן גם הגאולה תקרה, זאת אומרת, זה הבעיקה, נגיד. כן, הגאולה תקרה נקודה, זה באמת, זה מה שצריך להיות. אנחנו יכולים להכריש את זה, אבל באמת, אחד הדברים שעוזרים לדבר הזה שיתגלה, שהאהבה של הקדוש ברוך הוא יהיה בלי תנאי, זה גם כשאנחנו מגלים אהבה בלי תנאי. זאת אומרת, זה מה שקשה לנו, שיש לנו צרות, שאנחנו לא מבינים, שאנחנו לא יודעים מה קורה, ואנחנו מוסרים את הנפש על זה, כמו שהיה בגאולת מצרים עם נחשון בן עמינדב, והרחבנו בזה בשיעור הקודם, אני רוצה להרחיב בזה עכשיו. אולי אפילו, טוב, בואו, אני חושבת שבנקודה הנוספת שחשוב לי קיימת בדברים הבאים, אז נמתין עם זה לזה. בסדר? אז אני בכוכבות הראשונה. להיות שכל הידיעה וההשגה שלנו היא רק בדרך שלילה. לכן כל דבר ניכר מתוך ההפך שלו. ומערך הגלות נוכל לעמוד על ערך תפארת גאולתנו. זאת אומרת, יש לנו איזשהו טבע אנושי שהלוואי שאנחנו לא נזקקים לו. וכשאנחנו לא נזקקים לו אז מצוין, אבל לעתים אנחנו נזקקים לו, דיברנו על זה בעוד הקשרים, שאדם רואה דווקא מהפוך או לומד להעריך את מה שיש לו. זאת אומרת, כשאדם ברוך השם כל יום קם על הרגליים והרגליים הולכות, אז ברוך השם, אבל זה נראה לנו מובן מאליו, טבע, זה באמת טבע, אבל זה טבע אלוקי, זה לא מובן מאליו. אנחנו ברכות השחר, זה בעצם תכליתם, זה עוד היה על הדברים הפשוטים, כביכול שפקחנו את העיניים, שאנחנו עומדים על הרגליים וכו'. ולא עלינו, כשאדם נחשף על עצמו או מול מישהו אחר, בחוסר הזה, אז פתאום הוא לומד להעריך עוד יותר את הדבר הזה שיש לו. עכשיו, לכן אמרתי בהתחלה, הלוואי ונזכה שבכל דבר טוב, אנחנו נכיר בטוב, נודה על הטוב, נעריך את הטוב, נשתמש בו לטוב, מתוך הכרת הטוב ולא מתוך הכרת הרע. אבל יש גם טבע אנושי שלפעמים גורם לנו לקחת את הטוב כמובן מאליו, ולפעמים אנחנו נזקקים לאיזשהו הפך כדי להבין את זה. אז אנחנו בתחילת השנה למדנו את הנושא של ארץ ישראל מאוד חזק, להכיר במה זה ארץ ישראל. זאת אומרת, באמת אנחנו לא חייבים להיות בגלות ולשאת את כל הספר של הגלות כדי להכיר בזה. אלא שעם ישראל הגיע למצב שלא הייתה ברירה להוציא אותו לגלות, ואנחנו במצב שזה כבר תלוי בנו, שאם נחוש את זה מארץ ישראל עצמה, או שחס וחלילה זקוקים לזה. בכל אופן, אז פה נאמר לנו להיות שכל הידיעה וההשגה שלנו היא רק בדרך השלילה, ולכן כל דבר אנחנו עומדים בהפך שלו. אז מערך הגלות נוכל לעמוד על ערך תפארת גאולתנו. זאת אומרת, כל דבר, טומאה וטהרה עומדות אחת ביחס לשנייה. בחירה חופשית בין טוב לרע, זה עומד אחד ביחס מול השני. ולכן, דווקא כשקשה לנו עם הגלות, כשרע לנו, כשאנחנו רואים עד כמה היא קשה, בעייתית, עד כמה היא מלווה אותנו בהמשך, כמה היא עושה לנו לא טוב, אז ממילא אנחנו מבינים שהטוב באותו ערך של הקושי, לפחות באותו ערך זה גם הטוב. זאת אומרת, שוב, אם אנחנו לא מבינים מהטוב את הטוב, או שאנחנו חוששים שהגאולה לא מספיק מגיעה, לא מספיק מתקרבת, היא תקרה בכלל. מתי היא תקרה? ומה יהיה? אז הרע שאנחנו חושבים אותו שבגלל זה, זה גורם לנו ככה להרגיש, לחשוב, להגיד, אז אותו רע, אז פשוט אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, רגע, הקושי הגדול הזה שבגלל אנחנו שואלים את השאלות האלה, אז אותו קושי בהפוך, כאילו, לא כקושי, יהיה לנו בגאולה. זה הגאולה השלמה. זה בעצם מלווה את הגאולה. אני ממשיכה. שוב אני אומרת, כמו שאני לומדת בסדר מהאור, לפעמים בסדר כשיש לך אור זה, אז זה ברור שיש לך אור עכשיו את רואה הכל. אבל אם פתאום יש הפסקת חשמל או מגיע הלילה, והיום יש לנו תאורה, אבל אין לך תאורה, אז פתאום את יודעת להעריך מה זה, או פתאום את לא רואה לאן את הולכת, את לא רואה מה קורה סביבך, את מפחדת על זה. פתאום את יודעת להעריך מה זה שהיה לי פה אור, לפני כן לא יודעת על זה. פתאום את יודעת להעריך מה זה שהיה לך פה אור. בסדר? עכשיו, אם את מעריכה את האור מראש ויודעת להשתמש בו לטובה וכו', אז לא צריך את החושך כדי שתלמידי להעריך את האור, כן? אבל יש טבע אנושי כזה שלפעמים זקוק לחושך, שלפעמים זקוק לזה. ואמרתי, קודם כל זה קרה לפני היציאה לגלות, שעם ישראל לא ידע להעריך את הטוב שיש בו ולהשתמש בו לטוב, ובאיזשהו שלב לא הייתה ברירה באמת לצאת לגלות. אז עכשיו לעצמנו, אז קודם כל מערך הגלות אנחנו עומדים לערך הגאולה. זאת אומרת, אם אני מסתכלת על הגלות ואני רואה כמה דברים קשים יש בה, אני אומרת, לפחות באותה מידה בהפוך זה הגאולה, כן? זה קשה לדמיין את זה, קשה לראות את זה, אבל ככה. ואז גם אנחנו, כשאנחנו נתקלים בכל מיני קשיים של תהליכי הגאולה, של הדברים מהגלות שעדיין מלווים אותנו, שעדיין לא התנתקנו מהם, זה קשה, אנחנו אומרים, נו, מתי תבוא הגאולה? איך זה יכול לשתות בגאולה? כאלה קשיים, כאלה זה. אז כל הזמן להזכיר את עצמנו שכערך הקושי, גם ערך הטוב שנגיע אליו. בסדר? זה באותה מידה לפחות. בסדר? טוב. ההתרחקות מן הגלות הוא לפי ערך ההתקשרות עם ארץ ישראל. בזמן שהקשר עם ארץ ישראל מתרפא, מתחזק את הגלות. בזמן שהקשר עם ארץ ישראל מתחזק, מתרחקים יותר מן הגלות. שוב, גם זה וגם הדבר הקודם, זה כאילו דברים מאוד מאוד פשוטים, בסדר? אבל כאן אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו גם את הדברים הפשוטים האלה. כשיש לנו שני דברים שעומדים אחד מול השני, אחד מנוגד לשני, אחד מפריע לשני, אז ברור שככל שאני מתרחקת מהדבר הרע, אני גם מתקרבת אל הדבר הטוב. וגם ההפך, ככל שאני מתקרבת אל הדבר הטוב, אני מתרחקת מהרע, נכון? זה ככה נכון לייצר רע, לעשייה טוב, לכל דבר, בסדר? לטומאה וטהרה. ולכן זה מה שאומר לנו פה על ארץ ישראל. שאם אנחנו רוצים לגוע, וגם אם אתם זוכרות, למדנו שזו אחת המטרות המרכזיות, יש שתי מטרות מרכזיות שדיברנו עליהן, ושתיהן קשורות לארץ ישראל, אבל ההגדרה הזאת זה הגדרה של אחת המטרות המרכזיות של הגלות, שנשתוקק לארץ ישראל, שנתגעגע אליה, שנבין עד כמה היא חסרה לנו, עד כמה אנחנו צריכים אותה. אז אם אנחנו משתוקקים לארץ ישראל קודם כל, אז סיימנו את התפקיד של הגלות, אז אפשר לחזור לארץ ישראל. בסדר? אז זה קודם כל. אבל גם זה אחד עומד מול השני, זאת אומרת, גלות זה הפך ארץ ישראל, בסדר? ולכן, ככל שאני יותר משתוקקת לארץ ישראל, מתקרבת לארץ ישראל, גם פיזית, אבל לא רק פיזית, בסדר? לערך של ארץ ישראל, למה שהיא נותנת לנו. ככל שאני יותר מחוברת אליה, אוהבת אותה, רוצה אותה, מרגישה אותה, משתוקקת אליה, חיה אותה וכו', אז הגלות עצמה, וגם כל תופעות הגלות שמלוות אותנו, הן מתרחקות ממני, אני מתרחקת מהן, בסדר? וככל שאני יותר שוקעת בגלות ומושפעת מהרוח של הגלות, אני גם מתרחקת מארץ ישראל. זאת אומרת, אם אני אגיד את המסקנה, המסקנה זה שאם אנחנו נגיד את הגלות וכל מה שהיא אומרת, זה להשקיע בהתקרבות לארץ ישראל. בסדר? ככל שנשקיע בזה, אז ממילא נתרחק מהרע. ככל שנתרחק מהרע, ממילא נתקרב אל הטוב. בסדר? בשעה שמתגלים פעמי הגאולה וצעדיה, הגלות מתעוררת לעומתם, והיא מתעקשת מבלי לסגת אחור. ואז נאבקים כוחות הגלות והגאולה ומתנגחים זה בזה. מצד אחד מופיעים אורות גדולים, ומצד שני חשכים ואין אוגע. והנחמות והצרות מתרבות בעולם. והישרים בליבותם מגבירים את שמחת הנחמות. ובזה ממתיקים את היגונות והצרות, והגלות הולכת ומתאפסת. והגאולה באה וממלאה את מקומה, כי נפלתי קמתי, כי ישב בחושך, השם אור לי. שוב, כמו שהרבה פעם מציירים את זה לילדים, אני לא כל כך אוהבת את זה, אבל הרבה פעם מציירים את זה לילדים שהיצר הטוב והיצר הרע, כאילו כמו איזה מכשפה, בסדר? זה מישהו מכחיס כזה, נאבק באיזה פייה טובה כזאת, כן? וכשהיצר הרע מתגבר, אז היצר הטוב נמוך יותר, וכשהיצר הנמוך, היצר הטוב מתגבר, אז זה מפיל את הזה. כמו המדרש שמספר לנו על החזרה של אבא מבית כנסת בליל שבת, כן? שיש את המלאך הטוב, המלאך הרע, ונאלצים לברך אחד את השני, וכו'. מה זה בעצם אומר? בגלל שאנחנו דיברנו על זה, שבגלל שאנחנו נבראנו בני אדם ולא מלאכים, זה אומר שיש לנו פה משימות אנושיות בעולם הזה. זה אומר שיש יצרה. אז יש שאלה אם יצרה זה באמת משהו פנימי או זה משהו חיצוני שמושך אותנו, יש הגדרות שונות לעניין. אבל, וזה אומר שיש גוף, שאנחנו, גוף וגשמיות וחומריות, שאנחנו לא מגדירים אותם כרע. בסדר? זה רק שזה רק זה, כשזה המוביל. אבל באמת זה לא רע. אין לנו עניין להיות רק נשמות, אין לנו עניין להיות רק, בסדר, לבטל את הגוף. אמרנו שזה אחד ההבדלים המרכזיים בינינו לבין הנצרות. לנו יש עניין לרומם, וגם למה אני לא אוהבת את הציור הזה לילדים? כי באמת, קודם כל, אני יותר נוטה לקבל את העמדה הזאת שיצר הרע זה משהו חיצוני לנו שמשך אותנו ולא פנימי, הפנים שלנו הוא טוב. בחוץ יש לנו משהו שמנסה למשוך אותנו אליו, לפעמים אנחנו נמשכים אליו לצערנו. זה לא שבפנים שני כוחות, אבל יותר מזה, זה שבאמת זה לא שיש יצר רע בפני עצמו, אלא יש כוח. והכוח הזה, אותו כוח, הוא יכול לפעול טוב, הוא יכול לפעול רע. השאלה, מה אני עושה עם הכוח הזה, לאן אני משתמשת בו? ולכן ממילא, הרבי מפיאסצנה דרך אגב אומר את זה בצורה מאוד מאוד חזקה על חינוך, שהוא אומר שאם יש ילדים קשים, בסדר, שמקשים על המורה, על המחנך, על ההורה, אז לא להילחם בדבר הרע שאותו הם עושים, למרות שהוא רע, אלא למצוא מה נקודת חוזק שממנה זה הגיע. זאת אומרת, מה הנקודה שממנה זה הגיע ולחזק את הטוב שבאותה נקודה. קודם כל, כי אם הילד מתנהג עם הכוח, אז זה סימן שזה כוח שקיים בו, חזק. אז לבטל אותו, א', כמעט אין סיכוי, ב', אם אני באמת כן, נניח שאני כן אצליח לבטל אותו, אז מחקתי כוח מאוד טוב בילד. ומה עשיתי עם זה? במקום זה, אני לא מבטל את הכוח הזה, ואני עוזר לו להפנות אותו, את אותו כוח לחיוב. סתם אני אתן דוגמה, אני ככה למדתי ממחנכת שלי, והשתדלתי להקפיד על זה כשאני חינכתי, שבהערות בתעודה, ששם זה ככה יותר חזק, בגלל שזה משהו כתוב שנשאר ומראים אותו להורים וזה, זה לא כמו בשיחה אישית שמדיינים ומדברים וכו', ואני רואה את התגובה של התלמידה וכו'. אז בהערה בתעודה תמיד הרגשתי שצריך זהירות עוד יותר גדולה עם הכתיבה של זה, אבל לפעמים באמת היה משהו מרכזי להעיר שצריך לתקן אותו. אבל לא רציתי לכתוב את זה. את צריכה לתקן זה וזה, גם לא הרגשתי נוח עם זה, אבל מכל הבחינות. ולמדתי במחנכת שלי לקחת את אותו דבר ולהיר אותו לכיוון החיובי. סתם, אני אתן דוגמה, בסדר, שהייתה לי תלמידה שבאמת הייתה אשת אמת גדולה. אבל זה הרבה פעמים הפיל אותה, לא הפיל אותה מבחינת זאת שבאמת אנחנו צריכים להיות אנשי אמת, כן? אבל שהיא גם חייבת להגיד את כל האמת לאחרים, מה שהיא חושבת עליהם, בסדר? והיא פוגעת בהם. שהיא חייבת, איך היה לי ככה דיון איתה, זה שהיא הייתה הולכת עם מכנסיים, ועוד כבר, כאילו לא הייתה הולכת בצניעות, ואני דרשתי ממנה באולפנה להיות בצניעות, בסיסית, כן? והיא ככה אמרה לי, ושוב, היו לנו שיחות וידעתי בדיוק את המצב שלה. והיא אמרה לי, זה צביעות, כי הרי את יודעת איך אני מתלבשת אחרי צהריים, אז זה צביעות לבוא לפה ככה, ואני אמרתי לה, זה כל כך מקסים שאת רוצה להיות ישרה ואמיתית, אז אל תסתכלי על זה כאילו את עובדת עלינו, אנחנו יודעים בדיוק מה המצב שלך, את לא עובדת עלינו, את רק מכבדת. הפוך, למרות שככה את נוהגת ללכת, כשאת באה לפה, את מכבדת את המקום, את נוהגת בדרך ארץ, כי זו הדרך של המקום שבחרת ללמוד בו, לא משנה מה הסיבה. אז את מכבדת את המקום, היא קנתה את זה, היא קיבלה את ה... והיא באמת לרוב השתדלה מאוד להקפיד. אבל באמת ראיתי שחוץ מהקושי שלה התלבש בצניעות, שהיא לא כל כך הסכימה עם זה ורצתה את זה, היה לה קושי לשקר כאילו, להראות את עצמה כאילו מישהי אחרת בבוקר. וברגע שאני עזרתי לה לשנות את זה, שזה לא להראות מישהי אחרת, אלא זה רק לכבד ולנהוג בדרך אחרת, אז זה היה לה יותר קל עם זה. בכל אופן, אבל האמת הזאת, כמו שאמרתי, לפעמים מפילה אותה, שוב, לא באמת. אנחנו מאמינים שתמיד צריך להיות ישרים גם אם זה מפיל אותנו, בסוף זה לא באמת מפיל אותנו. אבל בתקשורת בין אנשים וכו'. אז במקום להגיד לה שהיא מדברת לא יפה, והיא פוגעת בחברות, והיא פוגעת במורים, והיא זה, אז באמת שיבחתי, נתתי לה שמשבחת מאוד את נקודת האמת, כשתמיד חיפשתי איזה משפט של חזל או משהו כזה, אני לא זוכרת בדיוק מה כתבתי לה במשפט של חזל, אבל מצאתי איזה משהו שכן אומר שגם לזה צריך את האיזון, גם לאמת צריך את האיזון. סתם, כמו למשל, אומרים על קלה נאה וחסודה, איך אפשר להגיד דבר כזה, ואם לא, יש לזה כל מיני הסברים. וזה, אבל אחד מהדברים זה גם, ומשנים את האמת מפני השלום, וגם הקדוש ברוך הוא שינה את האמת מפני השלום. כי יש לזה הרבה דברים, בסדר? אבל הנה נקודה שלקחת, שאותו כוח, יכול לעשות הרבה טוב בעולם, ואותו כוח יכול לעשות הרבה רע בעולם. וזה כוח. השאלה מה אני עושה איתו. בסדר? ולכן, לא, אני חוזרת אחורה. קודם כל אמרנו את זה בגלל שאמרתי שנברנו עם יצר, ואז התגלגלתי לזה של מה זה בעצם באמת היצר הזה. בכל אופן, אם באמת הבחירה, כיוון שנולדנו בני אדם עם יצר ועם בחירה, עם בחירה, האם לקחת את הכוח הזה לחיוב או לשלילה? אז אם לקחת את הכוח הזה לחיוב, זה שיא הברור, שיא הטבעי, שיא הקל. ולקחת את הכוח הזה לשלילה, זה קשה, ומראש רואים כמה זה רע, וזה, זה לא באמת בחירה. ואם זה היה ככה, אז אני מרשה לעצמי לשער ש-99% מהעולם היה 99% מהזמן צדיק, נכון? שזה אולי טוב, בסדר? אבל עובדה שהקדוש ברוך הוא לא בחר לעשות את זה, הוא יכל לברוא אותנו מלאכים, ואז 100% היה טוב, כן? והוא בחר לעשות את זה, הוא בחר להביא אותנו עם האפשרות לפעול. אז בדרך כלל זה עומד אחד מול השני. נכון שלא אצל כל בן אדם בכל דבר, זאת אומרת, יש אנשים שיותר טבעי להם להיות רגועים, והם לא צריכים לעבוד חזק על מידת הכעס שלהם, אבל כן צריכים לעבוד על מידה אחרת. ויש אנשים שבזה צריכים דווקא לעבוד. אז ברוך השם, לכל אחד יש את הדברים שלו שהם יותר קלים לו וטבעיים לו, ויש לו במקומות אחרים את הניסיונות הקצת יותר מורכבים. אבל זה חייב לעמוד אחד מול השני, כי אחרת זה לא באמת בחירה, בסדר? זה לא באמת בחירה. יגידו, את מעדיפה לחיות או למות? ברור שאת מעדיפה לחיות. כאילו, זה לא הגיוני. ולכן, כשהטהרה עולה, אז התאומה מתגברת מולה. התאומה מתגברת מולה, כי רגע, רגע, מה קורה פה? וזה כן קצת דומה באמת לסיפור הזה שאדם חוזר מבית כנסת בליל שבת, בסדר? שאחד מודה לשני, אבל קודם כל הוא מנסה שיהיה את משהו. ולכן אומר לנו פה, בשעה שמתגלים פעמי הגאולה וצעדיה, הגלות מתעוררת לעומתם. הגלות זה כוחות הגלות, בין אם זה בא לידי ביטוי בעמים עצמם, בסדר? בעמים שבגלות, שהם רוצים לא לתת לנו להיגאל, ורוצים לפגוע בנו, ובין אם זה התופעות לבל של הגלות שקצת נטבעו בנו, ואנחנו רוצים לנצח אותם, אנחנו לא רוצים להיות עם טבע גלותי, אנחנו רוצים להיות עם טבע ארץ ישראלי, אז הטבע הזה מתגבר וכו'. זאת אומרת, כשאנחנו מתקדמים לקראת המצב הטוב, אז הרע לרגע, אבל זה לא, בשנים זה לא לרגע, כן? לרגע תופס את הכוחות האחרונים שלו לאחז, לאחז בדבר הזה, בטוב ולהפיל אותו אחורה. הוא תופס. עכשיו, מצד אחד, עד שהתקדמנו, עד שזה זה עוד תופס אותו. מצד שני, כשהתקדמנו, אז גם יש לנו יותר כוחות, אז גם אנחנו יותר חזקים במקום הטוב שבו אנחנו נמצאים, ואנחנו בוודאי יכולים לנצח גם את זה. שנייה, אז אם אני מסתכלת עוד פעם פה על המילים, בשעה שמתגלים פעמי הגאולה וצעדיה, הגלות מתעוררת לעומתם, והיא מתעקשת, מבלי להסיק את החור, היא לא רוצה שנשאיר אותה מאחורה. ואז נאבקים כוחות הגלות והגאולה, מתנגחים זה עם זה. עכשיו, הכוחות המתנגחים זה יכול להיות בי, אישית, בתוכי, מתנגח כוח של גלות וכוח של גאולה, וזה יכול להיות גם חלוקה קצת יותר, זאת אומרת, בתוך העם, שאנשים שיותר כבר עברו את השלב הזה, כבר יותר נהיו במצב של הגאולה, והם רוצים יותר את זה, ואנשים שיותר נאחזים בגלות, והם רוצים יותר את זה. ואז זה מאבק גם בין אנשים בתוך העם, ובוודאי עם אומות. ויותר מזה, אנחנו כבר למדנו וראינו, זה לא כתוב פה, אבל אני מוסיפה את זה לפה, מהמקומות האחרים שלמדנו, למדנו וראינו שהכוחות שדווקא התקדמו עם הגאולה בשלב הראשוני שלה, הם באמת בחלקם הגדול זנחו תורה ומצוות. ואז זה עוד יותר גורם למאבק. למה? כי הם הגיעו למקום מאוד טוב מבחינת הלאומיות, העצמאות, הארץ ישראליות, אבל זה עדיין לא מספיק ברור שזה מתוך תורה, וזה אפילו עזיבת התורה בצד. ואז הכוחות האחרים מפחדים להצטרף על זה, דיברנו על זה, כי הם אוחזים חזק בתורה, והם לא רוצים שהתורה תיעלם להם, ואז הם מסתכלים ואומרים, רגע, אבל מי שמקדם את הגאולה, ומי שמחובר לארץ ישראל, ומי שעצמאי, הוא בלי תורה ומצוות, ואני לא רוצה להיות בלי תורה ומצוות. אז עדיף לי לאחוז בגלות, אבל העיקר לשמור על תורה ומצוות. ואז הוא נאחז בזה. ואלה אומרים להם, אתם גלותיים, ואלה אומרים להם, אתם כופרים, בסדר? ובמקום באמת לשלב ידיים ולהצליח, אבל מה זה במקום? זה קל להגיד, כאילו אני אומרת במקום שלב ידיים, יופי, איך לא הבנתם שאתם חייבים תורה? איך אתם לא הבנתם שאפשר לעשות את זה מתוך תורה? זה חוכמה גדולה להגיד את זה, כן? אבל זה, במציאות, זה תהליכים, וזה לוקח זמן, וזה לוקח, עד שהדברים חודרים, עד שהתהליך באמת מתקדם. ולכן, בזמן הזה, יש מאבק. מצד אחד מופיעים אורות גדולים, ומצד שני חשכים ואין אור גם. עכשיו, את הנושא הזה של חושר ואור משמשים בערבוביה. אנחנו מכירים את זה מאוד פסקאות, גם שאנחנו למדנו, גם שלא למדנו פה, ובטח אתם מכירות, עם מאוד מקומות, שזה באמת אחד הדברים שמאפיינים את הגאולה. בסדר, זה כתוב בגמרא, זה כתוב בהרבה מקומות. שבאמת, השלבים האלה, כמו השלבים של אור הבוקר, שקצת חשוך אבל קצת מאיר, ולרגע יש יותר או יותר חושך ולרגע זה, אז גם בשלבים של הגאולה זה ככה. ופה ניתנת לנו עוד נקודה של המאבק הזה בין הכוחות הגלותיים לכוחות ארץ ישראל, שזה גם גורם שמצד אחד יש דברים גדולים ומצד שני דברים גם חשוכים. והנחמות והצרות מתרבות בעולם. זאת אומרת, גם הנחמות, הדברים הטובים, וגם הצרות מתרבות. ומה התשובה לזה? אני לא שוכחה אחת שרצית לשאול עוד שנייה. והישרים בליבותם מגבירים את שמחת הנחמות. זאת אומרת, מי שמבין שבאמת אנחנו בתהליך טוב, שבאמת אנחנו בתהליך חיובי, ובתהליך הזה באמת יש גם קשיים, אבל יש דברים גדולים, מי שמצליח להבין את זה, ללמוד את זה, לראות את זה, אז הוא צריך להתחזק ולחזק את האחרים בנחמות, זאת אומרת, לעזור לראות בעיקר את הטוב, את ההתקדמות. ככל שיותר נראה את הטוב ואת ההתקדמות, גם יותר נתקדם עם זה, ממילא גם יהיה פחות צרות, ככל שניתן לזה פחות מקום. זה לא שאין צרות, אי אפשר להתעלם, כן? אבל לחזק את הראייה הזאת, הישרים בליבותם מגבירים את שמחת הנחמות, בסדר? הוא לא אומר פה, מעלימים את ההסתכלות על הצרות, מגבירים את שמחת הנחמות. ובזה ממתיקים את ההיגונות והצרות. ואז בעקבות זה, הגלות הולכת ומתאפסת, והגאולה באה וממלאה את מקומה. אתה רוצה לשאול?
שזה לא
קצת סדר
מה שאמרנו
בפסקה הקודמת,
שכמו שאנחנו מתקרבים
למה
שאני
עושה, אבל זה דבר שאני דואך. נכון, אז הוא דואך, אבל שוב אמרנו, לפני כן יש לו מלחמה בזה. לפני הדיחה. כי זה נותן לך את התמונה הכוללת יותר. בסדר? וזה מתייחס ליותר פנימה של זה. התמונה הכוללת היא ש... ובאמת, גם כשהצרות עוד מלוות אותו, אנחנו בהתקדמות. אז זו התמונה הכוללת, שבסופו של דבר אנחנו יותר מתקדמים. גם אני אמרתי מקודם, שככל שיותר התקדמנו, אז יש לנו... התומה רודף תחרנו, הגלות רודף תחרנו, מנסה בחזק לתפוס, והיא מנסה אפילו בכל הכוח, לפעמים זה יותר קשה. מצד שני, בגלל ההתקדמות שלנו, אז יש לנו כבר יותר כוחות לעמוד מול זה. ובסוף, כשאת מסתכלת בהסתכלות הכוללת, זה נאפס וזה מתקדם. אבל לפעמים לרגע נראה שזה מתגבר, כי הוא מנסה עדיין לתפוס ולאחוז בזה. לא עלינו, הוא יכול גם בסוף לאחוז, ועוד יותר להמעיט את הקצב. בסדר? ובסוף זה יקרה בכל מקרה. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו. אם לא בהבנה שלנו, אז הקדוש ברוך הוא יגרום לנו להבין לפעמים בצורות אפילו פחות נעימות. בסדר? כמו ש... וחס וחלילה אני לא דנה אף בן אדם אישית, אלא אני מדברת כתופעה, כמו שהיה לנו בגלות, לפני השואה, שאנשים רצו לברוח מהיהדות שלהם, ואז הנאצים, ימח שמם, הרגו כאלה שהם באמת אפילו לא היו יהודים, אלא דור שלישי ליהודים. זאת אומרת, אתה רצית לברוח מהיהדות, אז הסבירו לך את זה בדרך פחות נעימה. בסדר? אז ברור שיש, יש רגע ויש רגע, אבל זה נותן לי את התמונה הכוללת. בסדר? כן. שני דברים אני אגיד. דבר ראשון, אני כל הזמן הדגשתי, בכל הפעמים שדיברנו על הסבלנות, שתהליך דורש סבלנות, ושרצו יהודה אומר שאמונה זה סבלנות וכו', אני כל הזמן הדגשתי שסבלנות זה לא אומר להישאר במציאות כמו שהיא. זה לא אומר לא לפעול על מנת לקדם אותה. זה לא אומר לא לראות את הבעיות. לא, זה לא אומר את זה. בסדר? זה אומר להוציא מזה את הטוב. זה מה שזה אומר. לא להגיד, ויש כאלה שאומרים, איזה צרות, אז יאללה, בואו נפרק את המדינה ונקים משהו חדש. בסדר? או בואו נעזוב את הארץ. או בואו לא נהיה בקשר בכלל עם החילונים. או לא נהיה בכלל בקשר עם החילונים. בסדר? אסור שהסבלנות תביא לזה. בסדר? סבלנות זה לא כדי, זה אמונה. בקדוש ברוך הוא שהוא מוביל את זה נכון, שהוא מוביל את זה לטוב. אבל זה לא לשבת מהצד, כי לפני כן גם דיברנו על הנחשוניות שאנחנו צריכים לפעול. בסדר? אז אני כל הזמן מדגישה את זה שהסבלנות לא באה לגרום לנו להגיד, טוב, הגאולה תבוא בכל מקרה. קודם כל, היא באמת תבוא בכל מקרה. אבל אם אנחנו לא נעשה דברים כדי שהיא תתקדם, אז הקדוש ברוך הוא יגרום לנו לעשות, אז אולי זה בצורה לא כל כך נעימה. אז ברור שעדיף שאנחנו נעשה את זה. בסדר? אז עוד פעם אני מדגישה, סבלנות, אורך רוח, אמונה בגאולה, אמונה בטוב, זה לא לשבת ולא לעשות כלום. עכשיו אני אגיד עוד משהו. גם לגבי סוג העשייה. בוודאי מול אנשים פרטיים, אבל גם באופן כללי, יש, עשייה יכולה לבוא מתוך היסטריה, מתוך כפייתיות, מתוך האלוהת מה, והיא יכולה לבוא מתוך יותר סבלנות ו... לא יודעת איזה עוד מילים להגיד על זה. אהבה, קירוב, לא יודעת מה להגיד, בסדר? והשאלה מה יותר פועל? זאת אומרת, האם עכשיו אני אמרתי בוודאי כלפי אנשים פרטיים, בגלל שבאמת יש תופעות שאי אפשר לשבת בשקט ולא לפעול. עכשיו מצד שני, ברור לי, בסדר, כל פעם אנחנו נותנים את הדוגמה, אני נותנת הרבה פעמים את הדוגמה הזאת, ככה זה נושא שבוער, ככה אני מרגישה, חזק בתחום המוסרי כל הנושא של הלהט"ב, בסדר? לי ברור שצריך לצאת נחרצות נגד זה. ברור לי שצריך גם בזהירות. אבל כמעט ברור לי שגם היוזמים והמובילים והרבנים הקוראים להיאבק בזה וכו', לא חושבים שההפגנה מול זה או שלט זה מה שיפתור את הבעיה. באמת, אי אפשר שתעבור תופעה כזאת חמורה בלי שנגיב עליה. וכשאנחנו לא מגיבים זה אפילו מסר לאלה שלא במקום הזה. שבעצם זה לא נורא, וזה, זה מסר לילדים שלנו. וזה גם מסר להם שאנחנו מקבלים את זה, ואנחנו רוצים להגיד להם, לא, אנחנו לא מקבלים את זה. ולכן אנחנו כן נפגין וכו'. אבל האם באמת זה מה שיטפל בתופעה? תגידי לי, יאללה. זאת אומרת, עוד שאלת, אני מכילה, אני גם לא יודעת מי האנשים שעושים את זה, אבל הרבה פעם פה בתחילת הקיץ בקריית ארבע, יש אנשים שתולים מודעות, ותשקיבים כאלה, על החשיבות של הלכת בצניעות. בסדר? באמת. זה עושה משהו. קודם כל, לפי דעתי, הרוב לא קוראים את זה, ובטח מי שצריך לא קורא את זה. בסדר? ואם מי שצריך קרא את זה, זה כי יפנו את תשומת ליבו, ולא רק שזה לא גרם לו ללכת בצניעות, אולי זה עושה ההפך, ובוודאי זה גורם לו לזלזול. ואפילו לאלה שכן צנועים זה גורם לזלזול, ולפחד, ולהרחקה וללא יודעת מה. באמת זה מה שיעזור. עכשיו, מצד שני, אני לא יכולה להגיד שאני לא מבינה את זה בכלל. כאילו, בן אדם מרגיש צורך. לפחות עשיתי את שלי, לפחות אמרתי אמירה. לפחות זה אמירה ששומעים אותה ולא שומעים רק את האמירות האחרות. בסדר? אבל האם זה עושה? אני אישית, בסדר? חושבת שלא צריך לקלוט תשכיבינים כאלה. אני אישית. בסדר? יכול להיות שיש אנשים גדולים ממני שחושבים שכן. אני גם אומרת, אני מושב עצמי להגיד את זה כי באמת אין לי מושג מי עושה את זה. בסדר? לצאת נגד מישהו אישית אני בוודאי לא רוצה. בסדר? אבל די ברור לי שרוב גדול של האנשים לא חושבים שזה באמת מה שיחנך. אלא מה באמת ישנה? החינוך, ארוך הטווח, ולהראות שזה הדבר הנכון והטוב, וזה לא דבר שכובל אותי וחוסם אותי, אלא להפך, וזה הדבר שמחובר... הם יודעים שזה לא באמת. את מבינה מה אני אומרת? זאת אומרת, בסופו של דבר מה שהרב מציע לנו להסתכל עליו, וכך לעשות, הוא לא אומר לא לעשות, וכך לעשות, זה הדבר האמיתי. זה בסוף מה שמביא באמת, בסדר? והדברים האחרים לא בהכרח הם אלו שהם יעשו. זה לא אומר שלא צריך לעשות אותם בכלל. בסדר? לפעמים, אמרתי, לפעמים צריך לעשות. אני, יש כאלה שממש אומרים שאני לא צריך להפגין בכלל מול הלהט"בים, בסדר? יש כאלה שאומרים שחייבים. אני אישית הקטנה, אני ממש לא קובעת ולא מבינה בכלל ישראל מספיק כדי להגיד מה צריך לעשות, אבל אני מזדהה עם המור... לא הלכתי אישית לדבר כזאת, בסדר? אבל אני מסכימה עם זה. וגם בעיקר מסכימה עם זה כי הם מפגינים. זאת אומרת, מישהי סיפרה לי שהיה להם דיון בוואטסאפ המשפחתי, על הנושא של מצד הגאווה וזה. ואחת, למה היא סיפרה לי את זה? כי היא זאת שאני מספרת עליה עכשיו שהיא הגיבה, היא חברה שלי, היא בגיל שלי, ומי שסיפרה לי את זה זה אחותה יותר גדולה. אז שהיא כתבה שמה זה היציאה הזאת נגדם, צריך לדעת להכיל אותם, נכון אנחנו לא מסכימים עם הדרך, אבל זה אנשים פרטיים, ואנחנו לא מבינים באמת את הקושי הגדול שלהם, וצריך להכיל אותם ולא לצאת נגדם וכו' וכו'. ולמה אתם יוצאים ככה נגדם? עכשיו, לפחות לפי מה שאני שמעתי, ושמעתי הרבה רבנים מדברים על זה, כל הרבנים שאני שמעתי שמדברים על זה אומרים שבפן האישי צריך לכבד, להכיל, להתייחס יפה לאנשים כאלה. בסדר? לאנשים שיש להם את זה ושהם אפילו יצאו מהארון ומצהירים על זה. ורק זה אולי מה שיחזיר אותם. בסדר? שוב, מה שאני שמעתי, גם הרבנים שקוראים להפגין אומרים את זה בפן האישי. אומרים, אין לנו ברירה להפגין נגד התופעה. אבל בפן האישי ברור שצריך להכיל אותם וכו'. אלא אין לנו ברירה לצאת נגד התופעה. בכל אופן, למה אני מספרת לכם את זה? כי אחות אחרת שמה הגיבה ואמרה, היא אמרה, למה אתם ככה יוצאים נגדם לזה? לא ראיתי שאתם יוצאים ככה נגד מדברי לשון הרע. אז היא אמרה, אני לא ראיתי שמדברי לשון הרע עושים מצעד גאווה על זה. ואומרים, תנו לנו לדבר לשון הרע, אנחנו בעד, לשון הרע זה טוב, לא ראיתי את זה. זאת אומרת, אם בן אדם בא ואומר, יש לי קושי, תקבלו אותי עם הקושי, תכילו אותי, תבינו אותי, זה דבר אחד, בסדר? אבל אם בן אדם בא ואומר, כן, ככה זה צריך ללכת, וככה אני אלך, ולא מעניין אותי כלום, ואני אתגאה בזה ואני זה, זה משהו אחר, בסדר? אז היא אמרה לה, גם לדבר נגד לשון הרע צריך לצאת. אבל לא ראיתי שאנשים עושים מזה דגל לדבר לשון הרע, ועל זה כן ראיתי שעושים דגל. אז גם לי אין ברירה להניף דגל ממול, את הדגל הנכון, בסדר? עכשיו שוב, יש רבנים גדולים שנגד להפגין, למה? לא כי הם מסכימים עם התופעה. לא כי הם רוצים לתת למקום, כי הם חושבים שהדרך לפעול מול זה, אבל שוב אני אומרת, גם מי שאומר לעשות הפגנה, לא באמת מאמין שההפגנה ממול, הפגנה ממול אולי תעצור את הדבר הזה שזה נהיה דבר כזה בסדר ומקובל כולם וזה. זה מה שזה אולי יעזור, אבל לאמת זה העבודה הזאת. בסדר? זה העבודה הזאת של להוסיף אור, להוסיף טוב. לאיזה פעם שמעתי מישהו שאומר, שאמר שסתם היה באולפנה, היה לנו באיזה יום הערכות של המורים, אז אחרי, נדמה לי שזה היה אחרי ההתנתקות. והביאו מישהו ככה לעודד ולחזק, כי באמת לעודד ולחזק את המורים, ועל מנת שגם יוכלו לחזק את התלמידות, כן? כולם היו ככה במקום לא טוב כל כך. ואז הצביע מורה אחד, שלמד פה בישיבת מירי לפני הרבה שנים, הם מורים רק למשהו קטן של החצורה, לא חשוב. והוא אמר, אני יש לי שאלה גדולה על כל הדרך שבה לימדו אותנו וחינכו אותנו. כשאני באתי ככה, הוא אמר, אני לא יודעת אם הוא ידע שאני יושבת שם או לא ידע שאני יושבת שם. זהו, כשאני הייתי פה אצל הרב אלטמן, באתי לה ואמרתי לו, תראה, יש זה בתל אביב, ויש זה ויש זה. והוא אמר לי, בוא תשב איתנו ותלמד תורה. בסוף התורה הזאת היא זאת שתנצח. עכשיו, אני מכירה גם את אבא שלי, אז אני יודעת שהוא לא אומר, כל אחד יושב ככה ובאיזשהו שלב אנשים יוצאים להרבה עשייה, כל אחד במה שמתאים לו. בסדר, הוא אומר לו, בסופו של דבר, ככל שאנחנו יותר נעמיק בזה ונדע את הדרך שלנו וכולי, זה ינצח את הרע. הוא אומר, ואני קיבלתי את מה שהוא אמר לי, וישבתי ללמוד. והנה, העם לא קיבל את זה. חשבתי שבצורה סגולית העם יקבל את התורה הזאת, והנה, העם לא קיבל את זה, עובדה. עובדה, העם עשה התנתקות. בסדר? ועוד כל מיני דברים בעייתיים. אז הנה, זה לא נכון, זה לא באמת עזר. אז אני, יש לי שאלה גדולה על זה. כאילו, על העשייה הזאת. אז באמת, אנחנו לא רוצים רק לשבת בצד ולהגיד, בסוף זה יתקדם, הקדוש ברוך הוא ידאג לזה, לא. בסדר? עכשיו, באמת, קודם כל אנחנו מאמינים שככל שאנחנו נתחזק, הרי כוח הטהרה עומד מול כוח הטומאה, כוח הגלות מול כוח הגאולה. אז ככל שאנחנו, אפילו רק באמת, כן, כמו שהוא אמר כביכול בשם אבא שלי, באמת ככל שאנחנו מגבירים את הטוב אפילו בעצמנו, אנחנו יותר שומרי תורה ומצוות ומובילי גאולה ועושים בעם ישראל ועם רוח ארץ ישראלית גדולה ועם רוח קוממיות גדולה, כל אחד בעצמו. אז ממילא רוח הטהרה עולה, ממילא רוח הגאולה עולה, ממילא רוח הטומאה יורדת. זה שלב ראשון. שלב נוסף זה גם לעשות על מנת לקדם את הגאולה ולעשות על מנת לקרב את כל האחרים אלינו. בסדר? ולאט לאט, אבל צריך לדעת שזה תהליך. עכשיו, החשש שאת מעלה הוא נכון ואמיתי. בסדר? שמרוב אומרים שזה טוב ושזה נכון, שאנחנו בדרך, סך הכל אנחנו בדרך. אז בואו לא נעשה כלום, ויכול להיות שיש אנשים שזה קורה להם. בסדר? אני לא עשיתי מחקר ולא סקר, אבל אני מרגישה ביכולת שאני טועה, שהסכנה השנייה היא יותר גדולה. שלא אין טוב וזה לא גאולה ולא התקדמנו ועדיף להתנתק או עדיף להבדיל להישאר בגלות או עדיף להקים משהו חדש אחר, להרוס את זה ולהקים אחר. ככה אני מרגישה, יכול להיות שאני טועה. ושתי הסכנות קיימות. אז באמת צריך זהירות גדולה. גם מזה וגם מזה. בסדר? הרב כשהוא כותב, כשהוא רואה את הדברים באמת כאילו הקצלה לזה ואין משהו. עכשיו, דרך אגב, גם אני קצת נבנתי כשאמרת ככה, אנחנו באמצע. פעם אמרת על מידה באולפן על אחת המורות, ואז ככה נזעקנו שצריך לעשות יותר על ללמד מהי תורת הרב. אני שנים אמרתי את זה שבתיכון לא... הדרך של הציונות הדתית לא מספיק ברורה לנוער, לתלמידים, לתלמידות. אז בת אחת אמרה, מה זה הרב קוק? הרב קוק זה הפשרנות. בסדר? זה הפשרה, כן? זה היה באמצע. אז לכן קצת נבנתי שאמרת באמצע, אבל למרות שזה סתם קונוטציה שלי, אבל באמצע לא חייב להיות פשרן, בסדר? אז ברור שהרב לא מצפה פה לפשרנות שלו, נגיד, לא נורא, תמרדו בתורה ומצוות, זה בסדר, זה חלק מהגאולה. לא נורא, תישארו בגלות, זה חלק מהגאולה. אנחנו מבינים אתכם שאתם רוצים לחוס בתורה, אנחנו מבינים אתכם שזה יופי, ואנחנו נשב ולא נעשה כלום. ברור שזה לא זה, זה אולי פשרנות. לקחת קצת מזה וקצת מזה ולהיות משהו ביניים כזה, זה מישמש. לא קיצוני מדי, לא דתי קיצוני, לא זה קיצוני, בסדר? אז ברור שזה לא הרב, בסדר? ברור שזה לא הרב, לצערנו לעתים, ככה משתמע שהרב, או ככה משתמע שהציונות הדתית, לפעמים גם זה אמירה שהיא בצדק, בסדר? לפעמים. לפעמים באמת מה שרואים בחוץ, זה קצת את זה, בסדר? כי אנחנו לא רוצים להיות קיצוניים, אנחנו לא רוצים קיצוניים לפה, ואז רואים מין פשרנות כזאת, מבחינת הקפדה במצוות וכו'. בסדר? ואני מסכימה שצריך להיזהר מזה, מאוד. בסדר? איך שאני רואה את מה שהרב פה מתכוון, שהוא לא אומר, ניקח קצת מזה וקצת מזה, אני בערך ציונים ובערך חרדים ובערך זה, אלא שהוא אומר, ניקח את הטוב מפה ונהיה איתו עד הסוף, וניקח את הטוב מפה ונהיה איתם עד הסוף, ונשלב את זה בעד הסוף, כי זה באמת התורה שלנו. התורה שלנו היא באמת, קודם כל נגיד על המשולש הזה, אבל היא באמת גם... זה מתפרט להרבה של עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. היא באמת, זה הכל כמו שצריך במילואו. אבל בדרך למילואו הזה, באמת יש פעמים שגם יש לנו התחבטויות קשות. זאת אומרת, בואו לא נטטה את הקשיים מתחת לשטיח. באמת, לפעמים ארץ ישראל ועם ישראל מתנגשים, ואז צריך הכרעה. לא הכרעה כללית, הכרעה כללית היא שהכל ביחד. אבל הכרעה מקומית, אז עכשיו מה קודם? לפעמים הדברים באמת מתנגשים. ואני צריך להכריע מה קודם כרגע. אז אם זה כאה, אז גדולי ישראל מכריעים לנו. לא אנחנו הקטנים, מה כרגע קודם. בסדר? ולפעמים זה ניסיון מאוד גדול לשלב. אם סתם נתנו את הדוגמה של ההתנתקות, בסדר? אז אנשים שפינו אותם מהבית שלהם. אז מה? אז עכשיו אני רוצה להיאבק על ארץ ישראל, אז אולי בוא נקצין את זה שנייה? אולי אני צריכה לראות בחייל שבלגרש אותי. כי אולי, נניח, כן, זה לא הגיוני, אבל אולי אם אני ארוג את החיילים שבאים לפנות אותי, אז אני אצליח להישאר פה ולהחזיק בארץ ישראל. עכשיו, מה התשובה לזה? התשובה היא קודם כל שזה באמת לא נכון ההתנגשות, בגלל שזה באמת לא יקרה. זאת אומרת, גם אם אני, נניח, חס וחלילה, ארוג את כל החיילים שבאים לפנות אותי, אז אני אצליח להחזיק בארץ ישראל? יבואו עוד חיילים, כאילו, אם בסוף באמת אני לא יכולה. ובית, אז רמסתי פה את עם ישראל בשביל ארץ ישראל. אז יש כאלה שאומרים, אז אם לא תראי בהם, ואם כביכול תתני להם לפנות אותך, בסדר? לא משנה כל ההגדרות, סקת תפוחי אדמה, לא סקת תפוחי אדמה, מכירות את כל הדיונים האלה, בסדר? לא משנה, אבל בסוף אנחנו מתפנים, כאילו, ככה או ככה, ככה או ככה, יש לזה משמעויות, אני לא מבטלת את זה. אבל בסוף אנחנו מתפנים, נכון? אז ויתרנו על ארץ ישראל? בשביל עם ישראל? לא, ממש לא ויתרתי על ארץ ישראל. אני נאבקתי בכל מה שיכולתי. נאבקתי בשבילה, כל מה שיכולתי, עשיתי כל מה שיכולתי, אלף כדי לחיות פה. בסדר? וכדי להחזיק למרות הקשיים ולמרות הכל בזה, ולקדש את הארץ, אנחנו לא מתפללים לעשות את זה רק דרך הדברים הרעים, כן? דרך החיים הפשוטים. ואחר כך גם כשבאו לפנות אותי, אז הפגנתי וצעקתי וזעקתי והתפללתי, וכל מה שאני יכולה, ונשארתי עד השנייה האחרונה שיכולתי. ובסוף לא יכולתי להישאר פה. אז זה לא ש... אז יש כאלה שגידו לך, אז את ויתרת לארץ ישראל בשביל עם ישראל. לא. לא ויתרתי. ואז ויתרתי על... בסדר, אז כל אחד יגיד על זה. אז אם כן, נפת שירים אותך, אז ויתרת על עם ישראל בשביל ארץ ישראל. לא, לא ויתרתי. אז גם למצוא את הדינויות האלה, אבל בלי צורה שזה רומס אחד את השני. בסדר? אבל יש כאלה, יש כאלה שטוענים, בסדר? יש רב אפילו, בסדר? שכרגע עולה לי לראש, אני לא רוצה סתם אבל להגיד פה, שהוא טוען שהעצם ההתנחלויות מרחיקות את העם. הוא אומר שברור לו שבסוף אנחנו כולנו נשב פה. זה שלנו, וזה ארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות פה. אבל כרגע זה יוצר פירוד בעם ומלחמות עולם בעם, האם צריך להיות פה או לא? אז כרגע אנחנו צריכים לסגת מזה ולא להיות. רב ציוני דתי. רבנים חרדים, שוב, היום הרבה קיצר, זה צריך לזרק גם מהחללות, אבל בוודאי שיש כאלה, שזה מה שהם טוענים. מה, מישהו טוען, יש מישהו מאמין, יהודי מאמין, שטוען שחברון לא צריכה להיות שלה? אין דבר כזה. אלא מה המחלוקת? האם עכשיו אני צריך להילחם על זה, כשזה גורם לסכנת נפשות? כשזה גורם למלחמה בעם? אז להילחם על זה לא להילחם על זה. אם אני נלחם על זה, פסיד תאב. אם אני לא נלחם על זה, פסיד תארץ. אז מה נראה לי, יגיד אבא שלי, לא, אנחנו נשאר פה, ואנחנו לאט לאט, וננסה לקרב את העם לדבר הזה. בסדר? אז שוב, הכאילו אמצע הזה הוא לא אמצע של פשרנות. ממש לא, קצת מזה, קצת מזה, ובהכל נחפף. בסדר? אלא באמת לנסות את כל הדברים ביחד. בואו נסיים פה את האחרון פה שבשמונה. הגלות והגאולה, גם הן במידת התארה הן נמדדות. כל החזק, זה מה, כמו שאמרנו על הגלות והגאולה. כל החזקה בתארה היא גאולה, וכל הרחקה ממנה היא גלות. כשמתרפים מן התארה ואינם חשים להתפרצות רגשי החומר, אגסים שבולים את רגשי הנפש, הרי זו הגלות היותר נוראה. והכל נהפך לרועץ הגדול משתעבד לקטן ממנו, האדון לעבדו והנפש לחומר, ובייחוד ישראל לעמים. ראיתי עבדים על סוסים ושרים הולכים כעבדים על הארץ, והכל לרגלי חסרון זיקוקי התארה, שמבלדה כל מה שמשתמשים ביותר בצורה של מידה טובה, משתקעים ביותר בחומר וכל זעזועיו, ואין חשבון להבלטת הרשעה, החזרתה והשפלתה. אז קודם כל, לפחות ההתחלה זה ממש תואם לנו את מה שאמרנו מקודם, בסדר שהגלות והגאולה במידת התארה נמדדות, זאת אומרת הגלות זה טומאה, הגאולה זה טהרה, וכשזו מתגברת זו מתמעטת וכולי, ומנסה אחת מול השנייה. הרב פה מדבר גם על המצב הנפשי של אדם, בסדר? כשמתרפים מן התארה ואז הולכים אחרי החומר, זו גלות. זו גלות. מה זה גלות? גלות זה שאני הולך למקום הלא מתאים לי, הלא טבעי לי, הלא טוב לי. בסדר? זה גלות. בישיבות התיכוניות יש כזה מושג, נכון? ששולחים תלמיד לגלות בישיבה אחרת, כי כדי שמענישים אותו או משהו כזה. והבן שלי עשו עונש כזה, שלחו אותו לישיבה גבוהה בדימונה, ולא, הרם שלו שלח לשם, כי שם היו לו תלמידים שלו שהם לקחו אחריות מדי פעם על כאלה שהוא שולח אליהם, ובזכות זה אבל שני אחרי זה הלך ללמוד שם. באמת, התחבר שם מאוד לא רוצה לחזור לישיבה תיכונית. חזר, אחרי זה הלך לשם. בכל אופן, אבל זו ההגדרה בעצם של גלות, ללכת למקום שהוא לא שלך. בסדר? שהוא לא מתאים לך. אז כשאנחנו שוקעים בחומר או בתומעה, אנחנו בעצם בגלות. בסדר? כי זה לא המקום הנכון לנו, לא המקום הטבעי לנו. וככל שאנחנו יותר באמת אנחנו, וקשובים לנשמה שלנו ולפנים שלנו אמיתי, בסדר? אז אנחנו בגאולה, אנחנו גואלים את עצמנו מאותה הגלות, אנחנו במקום הנכון לנו. כך לאדם הפרטי וכך לעם ישראל כולו. אני בכל זאת רוצה להספיק ממש כמה משפטים מתשע שאין לכם את זה, אז זה ממש משפטים אחדים. אז קודם כל, משפט אחד, התגברות הרשעה בעקבתא דמשיחא מעידה על נפלאות אורו של משיח הממשמש ובא. זאת אומרת, דווקא בגלל, זה פסקה ארוכה שממשיכה, ואני לא קוראת את כולה, רק המשפט הזה. אבל דווקא כשאנחנו רואים שהרשעה מתגברת, לפי מה שלמדנו מקודם, שוב, זה לא מה שאנחנו צריכים לשבת מולה ולהגיד, לא, לא, תתגברי רשעה. בסדר? ברור שאנחנו צריכים לעשות את שלנו. אבל גם לא להיבהל. בגלל שזה אומר שהחלק הזה, שהגאולה התקדמה, והחלק הזה בגאולה, שהגלות מתנצחת לעומתה, התומעה מתנצחת לעומתה, מנסה לאחוז באחורה, זה המקום. ולכן הרשעה מתגברת. אז אנחנו, יש לנו כוחות לעמוד מול הרשעה הזאת. ואנחנו נעמוד מולה ונמשיך להתקדם את הגאולה, ולא ניתן לה לאחוז אותנו ולהזיז אחורה. ועוד כמה משפטים, מפסקה אחרת. כשם שגילוי שמו יתברך יהיה בעיקר לעתיד, ונגלה כבוד השם, וראו כל בשר יחדיו כפי השם דיבר, כך גם ערכם של ישראל יתגלה רק לעתיד. אחר העלמה שבמשך כל זמן הגלות, וכמו, זה בעיקר מה שרציתי את המשל הזה שעכשיו אנחנו נקרא, וכמו שכל גידול חיטה וצמח בא רק אחרי העלם הזריעה בבטן האדמה, ויש לכל דבר זמן קצוב כמה צריך שישה בהיעלם, כך גם הדברים הדקים הרוחניים. לפני כל גילוי ישנו העלם, וכפי ערך הגילוי כן הוא ערך העלם. ומכלל ההיעלם הם גם הכישלונות השונים, והם עצמם פועלים את הגידול והצמיחה וכל מה שנדרש לצאת מן ההיעלם אל הגלוי. יש גם משל מאוד דומה אצל רבי יהודה הלוי בכוזרי, שאומר באמת שכשאדם זורע זרע על מנת שיצמח לו צמח, אז קודם כל יש כמה זמן שלא רואים, נכון? לא רואים את הזרע, עד ש... אז תלוי מה זרעת, מה שתלת, ככל שזה דברים יותר כלילים זה קורה יותר מהר, ככל שזה יותר עץ רציני וכולי, לוקח יותר זמן עד שאתה מתחיל לראות אפילו את הנבטים, בוודאי לוקח זמן עד שתראה את העץ פורח, כן? ולמי שאין סבלנות לא יכול להיות חקלאי, לא יכול לעשות את הדבר הזה, בסדר? עכשיו, לא רק שהזרע נעלם, בסדר? מהעיניים שלנו, אם נחפור באדמה נמצא, אבל לא נמצא את הזרע. לא רק שהוא נעלם אלא יותר מזה, אם נחפור באדמה מה נמצא? שהוא נרכב, התפרקות של הזרע הזה, הרכבות. עכשיו, מי שלא יודע, או שאין לו סבלנות, תראה את זה ויגיד, הלך. ואולי הוא באמת יערוס את זה, ואז זה הלך, באמת. בסדר? אבל מי שיש לו סבלנות, או מי שיודע שכך זה קורה, אז הוא אומר, הנה, התקדם שלב, זה התפרק, נרכב, סימן שהוא מכין את עצמו לשלב הבא, כי אני יודע שזה שלב אמצע. אם עוד לא התפרק ונרכב, להפך, אז אני צריך לדאוג, שאולי באמת זה לא זה, זה לא שווה. מתפרק ונרכב. אחר כך מתרכז מחדש, ואז לאט לאט יוצא, יוצא על אל קטן, לאט לאט צומח וכו' וכו'. ואומר לנו פה הרב, ככה זה גם כבודם של ישראל, או הגאולה והמקום שלנו, שיש זמנים שכאילו עם ישראל או הגאולה בהלם, אבל זה לא להיבהל, זה זמן בנייה. ויש זמן שאנחנו רואים את התחלת הבנייה, וזה לא מספק אותנו, ובצדק, כי זה התחלה, אבל צריך לדעת שאין קפיצות מדרגות. אין דבר כזה. יש, היום במשתלות אפשר לקנות עץ כבר על מוכן, לשתול אותו ולהמשיך איתו הלאה. אבל זה לא באמת, כי במשתלה לפני כן זרעו את הזרע, ולקח זמן ועבודה והשקעה, בסדר? עד שזה באמת גדל. וזה הדבר שבאמת איתו אני רוצה לסיים פה. חשבתי שנספיק לקרוא את הקריאה הגדולה לארץ ישראל, שזה באגרות הראייה, שהרב קורא שזה מדהים, וזה ממש מסכם את כל הדברים שלמדנו השנה, אבל לא הספקנו, והשיעור מסתיים לנו. בשיעור שלנו בתשעת הימים, אני ביקשתי שיתנו לנו שיעור כפול, אז קודם כל אנחנו נלמד שני פרקים ביחזקאל, ככה מילה מילה, שזה ממש ייתן לנו ככה חזק, ואם נספיק גם, אז גם נעשה את הקריאה לארץ ישראל, שהיא מאוד, מאוד יפה. אז בינתיים, בתשעת הימים, שתהיה לכם חופשה נעימה. והצלחה.